שלום. הלימודים נגמרו, העבודה הסתיימה, אבל השעון מראה שיש עוד כמה שעות עד שיהיה אפשר לסגור את הבסטה סופית וללכת לישון. מה עושים עכשיו? איך מעבירים את הזמן שנותר? עבור מאות מיליונים של אנשים בעולם, הפתרון האולטימטיבי שמציעה התרבות המודרנית לשאלה הזאת מקופל במילה אחת: טלוויזיה. ואם פעם היה הכל שחור לבן ומשעמם, שני ערוצים שאף אחד מהם לא היה מעניין במיוחד, היום זה כבר ליגה אחרת. מדובר בהפקות ענק, בהשקעות של מיליוני דולרים. טובי המוחות והכישרונות מתגייסים בלהט למשימה. מאות ערוצים שקובלים אותנו אל הספה שלא נותנים לנו לזוז אפילו לשירותים, מזל שיש גם פרסומות. עד שבן אדם יסיים את היום שלו כעבור כמה שעות ויפול לזרועותיה של השינה כשחיוך מתוק נסוך על פניו. אלא שכל זה כבר מוכר וידוע. לא היינו מקדישים לזה או דיבור נוסף אלמלא החידוש האחרון והמפתיע של תעשיית הטלוויזיה, שנדמה שהוא פתח דף חדש במעמד של התקשורת של הטלוויזיה כמעצבת התרבות מספר אחת של הדור. ואני מדבר על הריאליטי, תוכניות המציאות. הכל התחיל לפני 35 שנה בארצות הברית. קראו לזה אז משפחה אמריקאית, זוג הורים וכמה ילדים, שמתמודדים עם משבר של גירושין. אלא שהחידוש הפעם היה שלא מדובר בשחקנים מקצועיים שמתנהגים לפי תסריט כתוב מראש, אלא שמדובר היה בסיפור חי ואמיתי שמתרחש לנגד עינינו ברגעים אלו ממש. אנשים רגילים, כמוני וכמוכם, לא שחקנים שמגלים איזו דמות בדויה, אלא פשוט אנשים שמופיעים בתור עצמם, וחיים את החיים האותנטיים שלהם אל מול המצלמות. בתוך מבול הסרטים והסדרות המבוימים שהציפו את הטלוויזיה, התברר שהז'אנר החדש של תוכנית המציאות הריאליטי, דווקא מוצא חן בני הקהל בבית. וסוג התוכנית הזאת הלך ותפס לו מקום של כבוד. קראו לזה ריאליטי, ורעיון שזו תוכנית שמשקפת את המציאות כמו שהיא. בלי תסריט, בלי שום התערבות חיצונית. כבר באמצע שנות ה-80 הריאליטי הפך לז'אנר מאוד פופולרי ברחבי העולם. בתחילת שנות ה-2000 הוא גם עשה עלייה לארץ. כיום סוג התוכניות האלה הוא נמצא בראש דירוגי הרייטינג בכל תעשיות הטלוויזיה ברחבי העולם. הצעד הבא והצלחה הגדולה ביותר בארץ בתחום הזה היה מה שנקרא האח הגדול. הרעיון עצמו התחיל לפני כ-15 שנה בטלוויזיה ההולנדית, והפורמט הזה הוא עתק לתוכניות טלוויזיה שונות בכל רחבי תבל. פשר השם האח הגדול לקוח מהרומן המפורסם של ג'ורג' אורוול 1984, שם האח הגדול זה הרואה קול, השולט. הפריצה הגדולה של התוכנית הזו הייתה בשנת 1991, כשרשת הטלוויזיה MTV העלתה על אותו עיקרון תוכנית, הם קראו לזה אז העולם האמיתי, The Real World, ובכל עונה הם הכניסו קבוצה של צעירים אל תוך בית, צעירים זרים, לא הכירו זה את זה, ונתנו להם לחיות ביחד במשך איזושהי תקופה. די מהר הדבר הזה הפך ללהיט, ואותה תוכנית עברה 16 עונות של צילומים, כשבכל עונה מחליפים את קבוצת הצעירים בקבוצה חדשה. לפני כשנתיים העתיקו את הרעיון הזה כאן במדינת ישראל בקונספט הבא. 16 אנשים מוכנסים לווילה גדולה ונסגרים שם למשך תקופה של 100 ימים. בחוויה נבחרים אנשים שונים זה מזה שמייצגים סטריאוטיפים שונים בחברה הישראלית. הצפונית, הארס, הערבייה, הדתי, החוזרת בשאלה, אבא והבת וכדומה. נחסם להם כל קשר עם העולם החיצון, אין טלוויזיה, אין אינטרנט, אין טלפון, אפילו שעון יד נאסר עליהם לקחת. הם לא היו יכולים להביא איתם שום חומר של קריאה או של כתיבה, והמטרה היא פשוטה. רוצים לנטרל עיסוק בשום דבר כדי שהכל יתמקד במערכת היחסים בין הדמויות. הבית של האח הגדול מאובזר בכ-50 מצלמות, חלקן גלויות, חלקן סמויות, וכל תנועה של הנמצאים שם מתועדת ומצולמת. כל דייר מצויד במיקרופון אישי שהוא חייב לשאת על גופו בכל שעות היממה. לרשת האינטרנט הוא עלה אתר מיוחד לתוכנית, ורשת הוט הקצתה לו ערוץ טלוויזיה מיוחד, שניהם משדרים 24 שעות ביממה את כל המתרחש בבית. מי שמחזיק מכשיר סלולרי מהדור השלישי ואילך, יוכל בכל רגע נתון להיכנס ולהציץ לדערי הבית עם מצלמת המטבח, החצר, הסלון, לפי בחירתו. נוסף לזה, פעמיים בשבוע מוקרנת תוכנית שמציגה את הדברים המעניינים ביותר שקרו בבית באותו השבוע. יש אתרים ופורומים רבים ברשת שעוסקים בזה, אפשר להוריד משם את הפרקים של הסדרה. כדי להוסיף מתח, המפקים של הסדרה מטילים בכל שבוע משימה על הדיירים, ודבר נוסף, יש בכל שבוע מועמדים להדחה מהתוכנית. מי מחליט? החלטה בעניין תלויה בבחירה של הדיירים בווילה מצד אחד, שמצביעים זה על זה, מי יישאר ומי יודח ויוצא מהווילה, ומצד שני, בבחירה של הקהל בבית שמצביע באמצעות מסרונים מהטלפון הסלולרי שלו. אמצעי נוסף להוסיף עניין זה תאי הווידוי, שבהם הדיירים של הבית חושפים את כל המניעים הכמוסים שלהם, כל מיני דברים שהם הסתירו, ושם הם, לעיני המצלמות, חושפים את כל הדברים האפלים, את כל הסיבות, את כל הדברים שגרמו להם לעשות את מה שהם עשו. התוכניות של הריאליטי מבטיחות פרס מרשים למי ששורד ומגיע עד הסוף. לפעמים זה סכומי כסף מאוד מאוד גדולים, בית, יש גם פרסים קטנים כמו מכונית, חופשה בחול, פרסום, להיות מאוד ידוע. בתוכנית של האח הגדול הפרס הראשון עומד על מיליון ש"ח. ערוצי הטלוויזיה מפעילים מערכת יחצנות מאוד משומנת, שהמטרה שלה זה לשווק את המוצר החדש, ומשקיעים משאבים אדירים כדי להפיץ את זה בכל מדרכים, על שלטי פרסומת, בטלוויזיה, באמצעים שונים, בעיתונים. בין השאר הומצאה אפילו תוכנית מיוחדת ששמה האחות הקטנה, והיא נועדה לפרשן ולנתח את כל האירועים שהיו ביממה הקודמת בבית האח הגדול. הם גם משתמשים בכל מיני אמצעים יצירתיים כדי להעצים את המתח. למשל, לפני הגמר של כוכב נולד 2 הופיע על מסך הטלוויזיה בימים שלפני מין שעון עצר דיגיטלי שצועד לאחור, להראות כמה זמן עוד נותר עד לתוכנית הגמר הגדולה. בלי ספק, הם הצליחו, וההיסטריה הציבורית היא הפכה לעובדה. לדוגמה, בתוכנית הגמר של כוכב נולד 2 נשלחו כתבים לשלוש הערים שמהן באו המועמדים שהגיעו אל הגמר, באר שבע, מעלה אדומים וכפר סבא, כדי לראיין המוני מעריצים נלהבים שמחזקים ומעודדים את ידיו של המתמודד בן העיר, ואפילו ראש העיר בכל מקום בכבודו ובעצמו טרח לחלוק מזמנו היקר כדי להגיד מילות ברכה ועידוד למתמודד שיביא כבוד לעיר. נעזוב שני את הדיבורים הכלליים, אני אדבר אתכם במספרים. בתוכנית הגמר של האח הגדול, העונה הראשונה, היה רייטינג של 39.1% מתושבי המדינה. ברגע השיא של המשדר בו הוחזרה שפרה קורנפלד כמנצחת, הוא זכה ל-42.8% צפייה. באותה תוכנית הגיעו למעלה מ2 מיליון אס-אמסים מסרונים כדי להצביע מי יזכה בתוכנית, מי המנצח. בפארק מיני ישראל, בו יש ייצוג לכל מיני בניינים חשובים במדינה, כמו כנסת ישראל, המוזיאון תל אביב, מגדלי עזריאלי, הכותל המערבי להבדיל, הוצב גם מודל מיניאטורי של בית האח הגדול בתור עוד אחד מסמלי התרבות של מדינת ישראל. וכן אני רוצה לנסות להבין את סוד הקסם. מה יש בהם בתוכניות הריאליטי שזוכות לכזאת הצלחה מטאורית? מה מביא מיליונים להתמכר פשוטו כמשמעו ולצרוך את הסם הזה שעות רבות בכל יום, ובשאר הזמן לדבר על זה כאילו מדובר באיזה התרחשויות הרות גורל שקובעות את עתיד המדינה. אני אשאל את זה מכיוון אחר, אני יכול להבין מה מביא אנשים לצפות בכל מיני תוכניות, סרטים דמיוניים, פנטזיות מדהימות, סיפורים שלא מהעולם הזה. אבל מה מעניין לצפות בחבורה של אנשים שחיים באיזה בית בדיוק כמוני וכמוכם, ולראות מה הם עושים בחיי היומיום שלהם. מה זה יותר מעניין ממה שאנחנו עושים? אני רוצה למנות כמה סיבות. מה הופך את תוכניות הריאליטי לדבר כל כך מושך ואטרקטיבי? אבל לפני שאני אתחיל, תזכרו דבר אחד. שום דבר ממה שאני הולך להגיד עכשיו זה לא מקרי. יש פה מערכת משומנת, מחושבת, מתוכננת, של טובי המוחות בעולם הפרסום, שחישבו שם כל פרט שהוא יהיה בדיוק כמו שהוא היום, כדי שהם יצליחו לצוד אותנו, למשוך את תשומת ליבנו, ולגרום לנו, האנשים שמחפשים, איך להעביר את הזמן להישאב פנימה בצורה טוטלית. הנקודה הראשונה, ואני קורא לה, מצא את עצמך. היא אומרת, אדרבה, דווקא העובדה שלא מדובר בכוכבים ובשחקנים מקצועיים, אלא באנשים כמוני וכמוכם, אנשים רגילים מן הרחוב, היא זאת שהופכת את התוכניות האלה לאטרקטיביות כל כך. הצופה לא יכול להשתחרר מהמחשבה, בעצם גם אני הייתי יכול להיות שם. או בסגנון אחר, בעצם התוכנית הזאת היא עליי, על החיים שלי, על החיים של מישהו כמוני. היא יוצרת את הרושם שכל אחד בעצם יש לו את היכולת להפוך להיות מפורסם בין לילה. כל אחד יכול להיות מישהו שכולם מסתכלים עליו וצופים בו וכל כך מתעניינים במה שהוא עושה. לא צריך איזה כישרון מיוחד בשביל להיות מישהו. זו נקודה ראשונה. נקודה השנייה, לתוכניות הריאליטי כדוגמת האח הגדול, נבחרים אנשים בעלי רקעים שונים. מבחינה לאומית, דתית, מבחינת העדה, מעמד, גיל, נטייה מינית ועוד ועוד. למה? כיוון שככל שיש יותר הבדלים בין הדמויות, האינטראקציה, מערכת היחסים שתתחולל ביניהם, היא תהיה מיוחדת משלושה כיוונים. הדבר הראשון, ההבדלים והפערים שיש בין הדמויות בסדרה יוצרים כל הזמן חיכוכים, וזה מאוד מאוד מעניין. הנקודה השנייה, שזה מאפשר לקהלים שונים, סוגים שונים של אנשים, להזדהות עם התוכנית, כיוון שיש מישהו שבעצם מייצג אותם, מישהו שדומה להם, וככה מפיקי התוכנית מרוויחים עוד ועוד מפרסומות, הרייטינג הוא יותר ויותר גבוה. לא משנה אם אתה אישה קתולית, עמידה, היספניאני או סטודנטית ערבייה, כל אחד יוכל למצוא עם מי להזדהות בתוכנית הריאליטי. והנקודה השלישית, בעצם מה שאפשר לראות פה זה איך אפשר להסתדר בבית אחד למרות ההבדלים בהשקפות, בסגנון החיים, שזה מסר מאוד מתקתק וטיפה קיצ'י, שמאוד מתאים לעידן של הפוסט מודרנה שיש היום, שמנסה דווקא לטשטש את ההבחנות בין האנשים. נקודה השלישית שהופכת את התוכניות האלה לכל כך קסומות ואטרקטיביות, זה מה שנקרא מרכיב הסינדרלה. למה הכוונה? התוכניות האלה רוקמות סביב כל מיני מיעוטים. זה יכול להיות מיעוטים מגדריים, אתניים או לאומיים, על להיות סינדרלה, כשדווקא הדמות היותר מסכנה, חלשה, זאת שאף אחד לא האמין שהיא זאת שתנצח בסופו של דבר, והיא מצליחה לחולל את המהפך ולהיות מוכתרת כמנצחת בסופו של דבר. כשדווקא המתמודד החלש עושה את הבלתי יאומן וכובש את המסך, מוכתר כגיבור של המדיה, זה דבר שמאוד מרשים, יפה, ומגביר את ההזדהות של הצופים עם הז'אנר הזה. עבור הצופים שיושבים בבית רתוקים למסך, יש כאן איזה נקודת אור, כי בעצם כל אחד מאיתנו הוא מבחינה מסוימת סינדרלה. יש לו את הדברים שבהם הוא פחות מוצלח, פחות טוב, וזה נותן לו את התחושה שאולי גם הוא יום אחד יוכל פתאום להפוך לאיזה נסיכה, להפוך לגיבור בן לילה, למישהו מפורסם, לנצח ולגרוף את כל הקופה, למרות המקום העלו והמסכן שהוא נמצא בו כיום. נקודה נוספת, דווקא אחרי כל כך הרבה סרטים וסדרות מבוימים, למרות שכשאתה צופה בהם, באמת אתה נשאב פנימה ואתה שוכח שמדובר בעלילה דמיונית, בסופו של דבר כשהסרט נגמר, ולפעמים גם תוך כדי אתה זוכר שזה לא באמת. אתה יודע שזה רק תסריט, שחקנים עושים את עצמם, שום דבר פה לא קורה במציאות. דווקא בגלל זה יש אטרקטיביות מיוחדת לתוכניות שמשקפות כביכול את המציאות עצמה, את מה שבאמת קורה בחיים, לא עובדים עלינו, מראים באמת את הדברים כמו שהם קורים, והדבר הזה הוא מאוד מעניין, דווקא לעומת כל הדמיונות והדברים, הפנטזיות, הדברים המתוסרטים ומכוונים מראש, יש פה משהו שהוא לכאורה המציאות האמיתית. דבר נוסף, והוא גם הוא תוצאה של הנקודה הקודמת, כיוון שאין תסריט כתוב מראש, הסוף, מי יהיה בסופו של דבר המנצח שיזכה בפרס הגדול, נשאר פתוח לגמרי. אין שום דרך לצפות מה יקרה בפרק הבא, ואף אדם בעולם לא יכול לדעת מראש מי יהיה זה שיזכה בתוכנית, אחרה נופלת תוך כדי תנועה בשידור חי. והדבר האחרון שעושה את זה לכל כך מיוחד ומושך, שמי שקובע את אותו מנצח, זה גם אתה, הצופה שיושב בבית. גם אתה שותף אקטיבי בהנאה של הגלגלים של העלילה, בחריצה של גורל המשתתפים על ידי הצבעות דרך האינטרנט ב-SMS'ים. אתה קובע מי ימשיך בדרך אל הגמר, אל הפרס הגדול, ומי יודח ויזרק מהווילה חזרה אל החיים האלמוניים כאן עלי אדמות. התחושה המשקרת הזאת שאתה כביכול איזה במאי על שמכריע בהצבעה שלך את גורלם של המשתתפים, נותן תחושה מאוד חזקה של כוח ומרכיב מרכזי באטרקטיביות של התוכנית. האינטואיציה הבריאה של הצופה בבית, למרות שיכול לשבת מרותק ושעות לצפות בדברים האלה ולדבר עליהם, בפנים הוא מרגיש שיש פה איזושהי תרמית. קוראים לזה ריאליטי, אבל זאת לא מציאות באמת. יש פה איזשהו שקר שקשה לו קצת להגדיר במילים. הוא יודע שעובדים עליו פה באיזושהי צורה, אבל לא יודע איך לנסח את זה. אז בואו ננסה כאן ביחד לתרגם את האינטואיציה הטבעית הזאת לעובדות ולמשפטים ברורים. הנקודה הראשונה, ואני מכנה אותה רובינזון קרוזו על האי הבודד, בואו נשים את הקלפים על השולחן ונבהיר בצורה הכי ברורה שבעולם. מה שרואים בתוכניות ריאליטי, זאת לא המציאות הרגילה שאנחנו מכירים מחיי היומיום. לא צריך להיות גאון כדי להבין שמה שקורה פה זה שונה לגמרי מאשר העולם הרגיל שאנחנו מכירים. בעצם יש כאן יצירה מחושבת של בועה מלאכותית, שיש בה את תנאי המעבדה הרצויים למפיקי התוכנית כדי להרוויח, כדי ליצור פה את מה שהם רוצים להשיג. הם מורים כאן איזשהו עולם שאין לו עבר ואין לו עתיד. אין בו היסטוריה ואין לו פוליטיקה. עולם דמיוני שמסתובב רק סביב לנושא אחד, המרחב הפרטי של המשתתפים המסוימים שמשתתפים בו, וזהו, חוץ מזה אין עוד שום דבר אחר. אם כבר זה מזכיר יותר, כמו שאמרתי קודם, את רובינזון קרוזו על האי הבודד שמנותק מהמציאות האמיתית, וחי לו באיזושהי מציאות סגורה משלו. זה תוכנית הריאליטי, זה האח הגדול באמת. נקודה נוספת, והיא כל כך פשוטה וברורה, הרי אין ספק שההתנהגות שמציגים לפנינו משתתפי התוכנית, זו לא ההתנהגות הטבעית והספונטנית שלהם. תגיד, זה בכלל אפשרי להיות אתה באמת, שאתה יודע ש50 מצלמות צופות עליך בכל עת, וכל תנועה, כל ההוויית פנים שלך, משודרת אוטומטית למאות אלפי אנשים בכל רחבי הארץ? עד כמה בן אדם מסוגל להיות אותנטי, כשהוא יודע שכל מילה שלו, כל הגש שהוא מוציא מהפה, כל התנהגות, ישר נצפית על מסכי הטלוויזיה במאות אלפי בתי אב בארץ, וכל דבר שהוא עושה גם יכול להכריע את הגורל שלו, יודח מהתוכנית, ימשיך, יזכה בפרס, לא יזכה. האם בן אדם בכלל מסוגל להיות טבעי וספונטני במציאות שכזאת, או שבעצם הכל זה הצגה אחת גדולה? נקודה שלישית, והיא מי בעצם מושך פה בחוטים. העובדה שיש כאן שידור חי, לכאורה, היא מונעת אפשרות מהמפיקים של הסדרה לשלוט על גלגלי העלילה. לצנזר מה ייכנס ומה לא. אבל האמת היא שאפילו הנתון הפשוט הזה הוא מוטל בספק. כבר נשמעו טענות מכל מיני גורמים שיש השעיה מכוונת של כמה דקות בין הרגע של השידור לבין הרגע שבו הדברים מוקרנים על מסכי הטלוויזיה של הצופים בבית ומאפשרים להם לעצור, לשנות, להוציא עם איזשהו דבר בעייתי, משהו שהם לא רוצים שיופיע לעיני כולם, הם פשוט ידאגו שזה לא יופיע שם. מעבר לזה, מערכת ההפקה היא משקיעה מאמץ מאוד גדול כדי ליצור מאותן דמויות שמשתתפות בתוכנית, מאותם אנשים רגילים כביכול דמויות טלוויזיוניות. בפרק הראשון של העונה הראשונה של האח הגדול, הוא קרנה מעין תעודת זהות של המשתתפים, שכל אחד הוא מספר קצת על עצמו, ככה כל מיני דברים מעניינים, והודלף על ידי כל מיני גורמים בהפקה שהטקסט הוא לא נכתב על ידי המתמודדים עצמם, אלא הם קיבלו מההפקה בדיוק מה הם צריכים להגיד, דברים שיתאימו לדמות פה שרוצים לבנות, דברים שהוא מספיק מעניינים לשידור בבית לצופים. יותר מזה, היו מקרים שגם ההפקה התערבה בתוכנית כדי לשמור על כל מיני דמויות שנחשבו מושכות רייטינג, כמו בני משפחת בובליל מהעונה הראשונה של האח הגדול, ואפילו שינו את הכללים של התוכנית כדי לגרום להם להישאר ולא להיות מודחים, מסיבות של רייטינג ולא משום דבר אחר. נוסף לזה, הם כל הזמן יוצרים תחרויות וכל מיני אירועים מיוחדים, סיטואציות שהם מחוללים, כדי ליצור עוד ועוד עניין, כדי לגרום למשתתפים להגיב בצורה שתשרת את המטרה של התוכנית. אז מה פה אותנטי? תגידו לי בעצמכם. נקודה נוספת, העובדה שנתנו לנו הצופים בבית להחליט כביכול מי יחיה ומי ימות, מי יודח ומי יישאר, גם אם נתעלם מה שאמרנו קודם, על זה שבהפקה הם יודעים לתמרן את הדברים, לשנות את הכללים ואת הצורך כדי להחליט מי יישאר ומי לא, יוצרת מחויבות פסיכולוגית של האנשים הצופים לאותן דמויות שהם בוחרים בהם. ברגע שהצבעת עבור מישהו, תמשיך לתמוך בו, ללוות אותו, אתה רוצה שהוא זה שיזכה בגמר, וכך אתה משועבד תוכנית אחרי תוכנית להיות שם בשבילו. אתה חונך שלו, אתה מלווה אותו, אפשר לקרוא לזה ככה, אתה מרגיש מחויב להיות שם כל הזמן כדי לעקוב ולראות שהוא מגיע למטרה הסופית ולזכות בפרס הגדול בסופו של דבר. מה המטרה הסופית? מה מפיקי התוכנית רוצים להשיג בכל הטריקים, בכל האמצעים שהם מפעילים? התשובה היא פשוטה ונכונה בטלוויזיה תמיד וגם היום, כסף מזומן. הרייטינג הגדול של התוכנית משודר להכנסות גדולות, הערוץ גורף רווחים עצומים מהמסרונים למשל, בכוכב נולד 2 הם הרוויחו 400 אלף שקל רק מהמשלוחים של ה-SMS'ים שלנו בבית. הכניסה לדבר נוסף, הנושא של הפרסומות, נמכרות בסכומי עתק, כיוון שהרייטינג של התוכנית מאוד גבוה. דוגמה, חברת שטראוס שילמה 250,000 שקל לקשת, שהיא הזכיינית שמפיקה את התוכנית, על 30 שניות שידור בגמר של כוכב נולד. 250,000 שקל. לא רע, בהחלט. אוקיי. בסדר. הסברנו מה סוד הקסם של התוכנית. הסברנו גם למה יש פה תרמית, למה הריאליטי זאת לא באמת מציאות. דיברנו על כל מיני אפקטים ואמצעים שהם משתמשים בהם כדי למשוך, לשאוב אותנו, לגרום לנו להמשיך לצפות בתוכניות האלה שוב ושוב. אבל שואל את עצמו הבן אדם בבית, בסדר, אוקיי, הבנתי. אבל מה כל כך נורא בזה? כך עובדת התקשורת, כך בנויים הדברים היום. אנשים צריכים דרך לסיים את היום בצורה מהנה ומשעשעת, קצת להתפרק, אז הטלוויזיה עושה בשבילם את העבודה. מה אכפת לך? מה הקאסט הגדול? מה הבעיה בתוכנית הזאת? בסדר, עוד דרך להעביר את הזמן, והיא אטרקטיבית והיא מעניינת. מה כל כך נורא בזה? התשובה שלי לשאלה הזאת היא, שאם היה מדובר רק באמצעי טכני להעביר את הזמן, לא הייתי פותח את הפה. אבל האמת היא, שלא מדובר פה רק בבידור. מדובר פה לא פחות מאשר בחינוך מחדש של דור שלם של צופים שקשובים ומרותקים לתוכניות הללו. מדובר פה בעיצוב של השקפת עולם של דור שלם ובהטמעה של שורה של ערכים ודחייה של ערכים אחרים, כשהכל נעשה באופן סמוי ומתוחכם. ייקח עוד שנים כדי שנוכל להסתכל בפרספקטיבה רחבה על מראה הפנים של הדור הזה ולהשוות אותו לדור הקודם, אבל אין ספק שהוא יהיה שונה ממנו לגמרי, ולתוכניות הריאליטי יש חלק גדול מאוד בדבר הזה. כמות עצומה של מסרים זורמת אלינו דרך תוכניות הריאליטי, חלקם בוטים, אבל רובם הגדול עדינים ומחלחלים אל הלב שלנו ולמוח בצורה סמויה. ואני אתן פה דוגמה לכמה מוטיבים, לכמה סוגים של ערכים שנמצאים בתוך התוכנית, שאני מניח שמי שצפה בתוכניות הללו, הוא הרגיש בדברים, גם אם הוא לא ידע להגדיר אותם במילים. אני מניח שחלק מהדברים יהיו לכם חדשים בכל זאת, אולי עכשיו מי שימשיך בכל זאת לצפות בדברים הללו, יוכל להיות יותר מודע למה שקורה פה באמת. הדבר הראשון זה כבוד האדם. אחד ההבדלים הגדולים בין האדם לבין החיה תמון ביכולת להצניע ולהסתיר. חיות מהלכות ערומות כביום מבלדם, והאדם, מאז האכילה מעץ הדעת, הוא רוטה על גופו בגדים. אבל לא מדובר רק בהצנעה במובן הפיזיולוגי. זה גם צניעות במובן הנפשי, בהבנה שיש דברים שראוי להצניע אותם. זה כבוד לפנימיות של האדם, זאת הבנה שלא כל דבר צריך לשטוח אותו לפני כולם. יש דברים שהם אינטימיים, דברים שהם אישיים, שאתה שומר לעצמך ולאנשים שקרובים אליך, שאתה לא חולק אותם עם כל העולם. לא כל תחושת נפש היא דבר שאתה צריך להציג אותו לרעבה, ולא כל קושי, כל חוויה, זה דבר שאתה צריך להפגין אותו כלפי חוץ. בא הריאליטי ומנפץ את כל הדבר הזה, את כל הערך הזה של כבוד האדם לרסיסים. הוא חושף את הכל, כולל הכל. ולא מדובר פה רק על חשיפה גופנית, שגם זה יש שם. הוא חושף דברים מאוד אישיים ואינטימיים של העולם הפנימי של המשתתפים שם. מציג עיני כל עם ישראל את כל מה שעובר על אנשים בפנים, בתאי הווידוי, את כל המניעים הכמוסיים, את החוויות, את כל מה הלבטים, הפחדים, התקוות שיש להם. לפעמים הוא משפיע בלי רחמים את המשתתפים כלפי כל העולם, ו... מזלזל בכל ערך של עדינות, של אצילות נפשית. כל זה פשוט נדרס ונמחץ ברגל גסה בתוכניות הריאליטי. זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, אחד הגורמים שמושכים את האנשים בתוכניות הללו, זה הרצון לצפות בהתמודדות של בני אדם עם כל מיני אתגרים ועם מצבי לחץ. אלא שהשאלה היא, מה מתברר באותה התמודדות? האם מה שקורה כאן בכל התוכניות האלה, אח הגדול, הישרדות, המרוץ למיליון ואחרות, האם אנחנו מגלים פה דברים חדשים על הכוח של האדם, על גדולת הנפש של מי שזכה לברות בצלם אלוקים? או שאולי מה שקורה פה זה שרק מוליכים את האדם עוד ועוד אחורה, למקום שהוא פחות ופחות אנושי ויותר ויותר חייתי? האם בתוכניות האלה אנחנו מתוודים על החלקים הכמוסים של האדם אל צלם אלוקים שיש בו, או שמה הוא נכנס לעולם שיש בו מערכת חוקים אכזרית ובלתי אנושית, שטובעת ממנו להעצים דווקא את החלק החייתי שבו, להפוך ולהיות יותר ויותר חיה כדי לשרוד ולנצח. היה מי שהגדיר את התוכניות האלה בתור רדוקציה דרוויניסטית, שאם שם הקוף הפך לבן אדם, כאן קורה בדיוק התהליך ההפוך. דבר נוסף, זאת המציצנות. אחד המניעים המרכזיים שמביאים אנשים להיות מרותקים לתוכניות האלה, זה התכונה האנושית המגונה להציץ לאחרים. להציץ לאנשים גם במצבים אינטימיים, גם בלבוש מינימלי. אלא שכאן זה מתרחש בהבדל אחד. אם הציצנות, בעולם הרגיל שאנחנו מכירים, זו תכונה מגונה שאתה צריך לעשות בסתר, להתבייש בה, כאן זה נעשה בהכשר, זה הפך למעשה לגיטימי ותרבותי שכל המשפחה עושה בפריים טיים בסלון, הורים וילדים בכל מיני גילאים. מה שפעם נעשה בסתר עם תחושה לא טובה שיש פה משהו לא בסדר, עכשיו הפך להיות השיא של השיא. לדחוף את האף לחיים של אחרים, לתת לעצמי ליהנות מהצפייה בחולשות, בכישלונות שלהם, ולמחרת לרוץ ולדבר על זה עם החבר'ה בהנאה גדולה. דבר נוסף, במרכז של כל דרמה תקשורתית, טלוויזיונית, יש קונפליקט. אלא שבתוכניות הריאליטי מה שקורה זה שהקונפליקטים המגוונים שיש בעולם מצטמצמים לסוג אחד בלבד. קונפליקטים של אדם כנגד אדם. מלחמה בין איש לרעהו. מה עוד? שהקונפליקטים הללו בתוכניות הריאליטי תמיד באים על פתרונם בצורה מאוד מאוד מהירה, תוך פרק אחד, לכל המאוחר תוך עונה אחת של שידורים, שם יש מנצח, גורף את הקופה, מוכרע פה הקונפליקט עד הסוף. לעומת זאת המציאות שבה אנו חיים, המצב בשונה לגמרי. אין פתרונות קסם, אין קיצורי דרך, בחיים שלנו יש קונפליקטים שנמשכים על פני דורות שלמים. מי שלא אין לו את הסבלנות, מי שרגיל לזה שכל קונפליקט הוא נפטר בתוכנית אחת או בעונת שידורים אחת, לא אין לו את הסבלנות להתמודד ולהחזיק מעמד בדברים שנמשכים על פני זמן. כמה שונה קונפליקטים, כמו שהם מופיעים בתוכנית הריאליטי המציאותית כביכול, לבין מה שיש בעולם האמיתי. דבר נוסף, בתוכניות הללו יש בסופו של דבר בדרך כלל מנצח אחד בלבד. בחיים, להיות המנצח אחד ויחיד זה לא דבר פשוט, ומי שישאף להיות היחיד שמנצח ושגורף את כל הקופה, זה יגרום לו בעצם לשלול את כל אותם ערכים שאנחנו מאמינים בהם, של שיתוף פעולה, של עזרה הדדית, של דאגה לטובת הזולת. המסר שבעצם עולה מתוכניות הריאליטי זה שכדי להיות המנצח אתה צריך לדרוס את כל השאר. אתה צריך לעשות אפילו קומבינות, מניפולציות, לדרוס אחרים, לעשות הכל כדי שאתה תהיה המנצח ולא הם. זה מסר כוחני ומעוות שהוא לא תמיד נכון בחיים, כשבהם דווקא כשיש עזרה הדדית, כשיש אכפתיות מאחד לשני, הרבה פעמים זה עושה טוב לכל האנשים ולכל החברה. אנחנו מאמינים שחינוך לעזרה לחלש זה אחד התפקידים המרכזיים של הקבוצה. בתוכניות הללו זה בדיוק הפוך. לפעמים הקבוצה היא מתאחדת כדי להדיח, לנפות את החלש מתוכה, כדי שהחזקים ימשיכו, והם אלה שיישרדו וימשיכו בדרך אל הגמר. ומה הפרס הגדול? מה יזכה מי שהצליח לצלוח בסופו של דבר את אותם 100 ימים קשים ולהגיע לרגע הגמר של האח הגדול? הפרס שזוכים שם הוא תמיד יהיה רק דבר אחד, הילה או כסף, משהו חומרי, ואף פעם לא משהו שקשור לעולם של ערכים או להפוך את העולם לטוב יותר. משתמשים בקומבינות, בכל האמצעים כדי לזכור בסופו של דבר באיזה נסיעה לחול או בכסף גדול. ומה עם העולם? מה עם זה שהמציאות שאנחנו חיים בה תהיה יותר טובה? את מי זה מעניין? זה לא הנושא בכלל. זה לא מעניין אף אחד. יכול להיות שהורים וילדים ישבו ביחד ויצפו שעות בתוכניות שמשדרות ההפך ממה ש... אנשים מנסים לחנך אליו רוב הזמן, משלמים למוסדות חינוך, משקיעים בילדים, ואחרי זה יושבים מול הטלוויזיה ונותנים לה להעביר את המסרים בדיוק ההפוכים בכל אותם שורה של 6, 7, 8 תחומים שהצגנו קודם. יכול להיות שאנשים הגיוניים ואינטליגנטים יעשו דבר כזה? עכשיו, כל מה שאמרתי פה לא נגעתי בכלל בנושא של יצר האימורים, בזה שיש חוסר אחריות שנותנים לכל מיני דמויות שליליות, ואני לא אנקוט פה בשמות ואתן דוגמאות, לפריים טיים על המסך, הם הדמויות שיושבים שעות וצופים בהם ובכל מילה שהם אומרים ובמה שהם עושים, זה המודלים שלנו לחיקוי ולמעקב. ושימו לב שכל מה שאמרתי עד עכשיו זה לא בא בכלל ממקום דתי. אני מדבר פה כבן אדם חילוני אפילו, בן אדם ערכי שמסתכל על החיים שלו, רוצה לנהל אותה כמו שצריך. לא נגעתי פה בכלל בשאלות הלכתיות שקשורות לנושאים של הלבנת פנים, של צניעות בלבוש, בדיבור, דברים שנשברים שם כל הזמן על ימין ועל שמאל, לא נכנסנו לזה אפילו. אני הייתי רוצה לסיים את הסקירה הזאת שנתנו כאן בנקודות אחרונות למחשבה שתיקחו איתכם. אין ספק שפסיכולוגים יכולים להעלות מחקרים מרתקים, מה מניע אנשים לעמוד בתורים מטורפים לכל מיני אודישנים, כדי לזכות להיקלה לתקופה ממושכת, עם איזה חבורת זרים, כשכל המעשים שלך נצפים על ידי האנשים, כשהכל מה שאתה עושה הוא תחת מעקב. מה שנותר זה רק לתהות לאן נעלם מותר האדם מן הבהמה, כי בעוד שהבהמה מאוד סובלת ומתייסרת להיות כלואה בתור איזה כלוב כשאנשים צופים בה מבחוץ. הנה אנחנו רואים בני אדם שבאים ועושים את אותו המעשה. מכניסים את עצמם ביודעים אל תוך הכלוב של זהב הזה, כשנותנים לכל מיני אנשים לעמוד מבחוץ ולצפות בהם כאילו הם היו כל מיני יצורים בגן חיות. שאלה השנייה, זה האם יש איזשהו הבדל מהותי בין תוכנית, שבה אנשים מתעמתים אחד עם השני ומוכנים להשפיל את עצמם, רק בשביל לזכות באיזשהו פרס חומרי, למופעים של הגלדיאטורים. אותם מופעים אכזריים שהיו באימפריה הרומאית, והרבה פעמים נעשו על ידי השליטים כדי לגרום להמונים, להשיח את דעתם מכל העוולות שהם עושים, ולהיות עסוקים בבידור שהם מציגים לפניהם. האם יש הבדל בין אותם מופעי גלדיאטורים נוראים למה שקורה פה, בעולם המודרני של המאה ה-21 לנגד העיניים שלנו? נכון, יש הבדל שכאן הגלדיאטור הוא בא לזירה מרצונו החופשי. הוא בחר להשתתף בתוכנית הזאת. אבל הרי המטרה בכך היא ברורה. דווקא זה נועד כדי לשחרר אותנו מהתחושה של האשמה. אנחנו טובים. הוא זה שבחר להיות פה, אנחנו עושים לו טובה בזה שאנחנו צופים בו, שאנחנו מצביעים בעדו, שאנחנו תומכים בו בתוכנית הזאת. כך אנחנו משתחררים מהתחושה של האשמה, מהמצפון שמציק, ורק יכולים לענות מכל ההשפלות, מכל ההתמודדות האכזרית שיש פה בין בני אדם שמבטרים על הכבוד שלהם, על הצניעות שלהם, על העדינות, על צלם אלוקים, רק בשביל להתמודד במלחמת הישרדות כזאת, למען קצת פרסום וקצת כסף שהם יזכו בו בסוף. ומה שיותר חשוב, יותר מאשר מה שזה עושה להם ומה הם עושים, זה מה זה עושה לאנשים שצופים, לאותם עשרות מיליונים ברחבי העולם שמחורים, שיושבים שעות וצופים בדבר הזה. איזה מין בן אדם נוצר כאן? איזה מין חברה נוצרת? חברה שנהנית מהשפלה של אנשים, ממריבות, מסכסוכים. חברה שהדבר שהכי מצחיק ומשעשע אותה זה סבל והתבזות של האנשים, ובקלות כזאת גדולה אפשר למכור למוצר מהסוג הזה. השאלה האחרונה שבה אני אפרד מכם, האם תוכניות הריאליטי הם לא בעצם הסיפור העצוב של תרבות שלמה שהתייאשה מלמצוא את הטעם בחיים של עצמה, ולכן היא מבלה את הזמן שלה במציצנות אובססיבית לחיים של אחרים? תחשבו על זה. תודה רבה לכם, להתראות.